הפרשה שלנו, פרשת נוח, הוא עומד לבאר את האמירה של הקדוש ברוך הוא לנוח, כשהוא יוצא מהתיבה, מקריב את הקורבנות, ואז ויורח השם הסריח הנכחויח, מקבל את הקורבן ברצון, כן? וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. זה הזמן שבו הקורבנות התקבלו ברצון, אנחנו מבקשים שכך יהיה גם בקורבנות שלנו בעזרת השם. ולא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, ויאמר השם אליבוי. לא אוסיף לקלל אוידס האדמו בעבור האדום, כי ייצר לב האדום רע מנעורו. והשאלה שנשאלת, כבר הרבה שואלים את זה, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? כן? לא אוסיף לקלל אוידס האדמה בעבור האדום, כי ייצר לב האדום רע מנעורו. למה הקדוש ברוך הוא לא יקלל את האדמה, כי ייצר לב האדם רע מנעורו? מה הקשר בין שתי הדברים? בא הפולימיופויס האפלואה ומפרש. אומר, יש לפרש הפסוק. אומר, כי מה שאמר יצר לב האדם רע מנעוריו, כי יצר הרע ניתן באדם מעת היוולדו. בסדר? האדם נולד עם יצר הרע. אבל, אומר הפולימיופויס, יסוד גדול, ואפשר לראות את זה בהרבה דברים בחיים, יש שני סוגי יצרים שהאדם מתמודד איתם. יצר אחד זה היצר שנמצא באדם מתחילת בריאתו, ומתחילת בריאתו זה גם מהחומר שממנו האדם עשוי, הוא אפר מן האדמה, ואפר הוא עצלן, ולכן היסוד הזה קיים אצל האדם, יסוד האפר, שהוא מתעצל, יש בו משיכה, אולי תקראו לזה יסוד המים, אבל יש לו משיכה מסוימת לתאוות, להנאות, לרצונות, ואילו תאוות מאוד מאוד בסיסיות. בסדר, האדם נולד מתוך המצב הזה, והוא מתמודד עם זה, וגם ממה שהוא יורש מההורים שלו. יורש מההורים שלו, מהתכונות שלהם. אפשר לומר, לא הייתי אומר חינוך, אלא זה יותר משהו שמעצם המציאות שהוא בא לעולם דרך הורים, גם בזה יש, גם יש לזה יותר עומק בעניין הזה, כי בחיית יחמאס נעימי, זאת אומרת, רב צודק מדבר על זה הרבה, שיש את המושג הזה שנקרא אתיוי של נוחוש. אתיוי של נוחוש, זה כן, כתוב שצדיקים מסוימים נפטרו באתיוי של נוחוש, כמו רב בעשרה. אז אתיוי של נוחוש זה לא... אז הוא מסביר לא רק אתיוי של נוחוש בגלל מה שהנחש עשה אז עם אדם וחווה, אלא אתיוי של נוחוש זה הכוח, ההנאה שיש בכל אדם בצורה שהוא בא לעולם, זה עצמו גורם שיהיה לו משיכה אל ההנאה ברמה כזאת שקשה לו מאוד להתגבר לא לעשות דברים בשביל ההנאה שלו. ולכן ברגע שהאדם מערב את ההנאה שלו בסיפור, זה עצמו מוריד את האדם. זאת אומרת, יש דברים שמטבע בריאתו של האדם יש לו משיכה להנאות ויש לו משיכה לעצלות. עכשיו, אילו דברים שהאדם גדל איתם מטבע בריאתו. אבל האדם הרי מתנתק מהעצלות. אנשים יוצאים לעבוד, אנשים עושים פעולות, ואנשים אפילו בשביל להשיג תאוות מסוימות שהם המציאו לעצמם, זאת אומרת לא תאוות בסיסיות, הנאות מאוד בסיסיות שלכולם יש במשותף, אלא הנאות מיוחדות שיש לבן אדם. בסדר? זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות משחק שהוא אוהב, דברים שהם מעבר. שם כבר האדם יצר לעצמו סוג של דמיון, נכון? הוא יצר לעצמו איזושהי מטרה שהוא הציב לעצמו, ואז הוא כבר לא מתעצל, והוא מוכן גם לוותר על תאוות, נכון? במקום לקנות לעצמו עכשיו גלידה, כשהוא ראה פרסומת לגלידה, ויש גם גלידה פה בחנות, הוא מתאפק כדי שהוא יוכל לצפות באיזה משחק מעניין, או כל מיני דברים שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא מוותר על הנאות, שזה בעצם התאוות הבסיסיות, בשביל משהו חדש, שיכול מאוד להיות גם דמיון שהאדם יצר לעצמו. מדד של הצלחה שהאדם יצר לעצמו בדמיון שלו, עוד פעם יכול להיות השפעה חברתית, זה לאו דווקא, כן, דבר שהוא דמיוני בלעדי לעצמו. אלא דברים שהם... אמר, בלשון של הגאון מוילנה זה נקרא, במשלי, בפרק א', בפוסק חוף בייס, הוא כותב את זה שיש... יש את אם לליצים הוא יוליץ, בסדר? הוא קורא לזה שמה, הנה הביאו לכם רוחי, הידיע דבור היסכם, הוא אומר, יש דברים ליצנות. מה זה ליצנות? האדם מעמיד לעצמו מטרות לא נכונות, דמיוניות, והוא מתאמץ בשבילם. עכשיו, זה כל מיני דרגות, בסדר? שהן לא אמיתיות, אין משהו מיום... אדם שיש לו דרגה מסוימת הוא לא נהיה באמת אדם שטוב לו יותר בחיים ממשהו מסוים. הקשיות ובנו הדרגה בין בני האדם, אז מי שיש לו דרגה מסוימת הוא נחשב יותר מכובד. הוא לא באמת יותר מכובד, והראיה שבחברה אחרת אם הוא יגיע עם הדרגות האלה זה חסר משמעות. זה בעצם הקליקה יוצרת את ההנאה שנגרמת מהכבוד הדמיוני של... קיים בתוך הקבוצה הזאת, בצורת ההסתכלות הזאת. בסדר? זה יכול גם להיות דברים שההפך. במקום אחר רואים את זה כפסול, כן? עלית בדרגות של המאפיה, כן? מה יש לך פה? ההפך, אתה במצב יותר גרוע מאשר מקודם, אבל האדם משקיע ומוכן לוותר הרבה דברים בשביל זה. זה בעצם סוג שני של תאוות. עכשיו, יש הבדל ביניהם. הם לא תאוות שהאדם נולד איתם. הם לא יצרים שהאדם הגיע איתם לעולם. זה לא בא מיסוד האפר, זה לא בא מיסוד המים, אלא זה בא מדמיונות שהאדם מדמה לעצמו, ערכים כוזבים שהאדם בונה לעצמו, מדמה לעצמו, ומשם הוא מתחיל לבנות את הדבר הזה. אומר אפולימיופויס, יצר לב האדם רע מנעוריו. הוא אומר, יש יצר הרע שניתן באדם מעת היוולדו. אמנם הוא משתנה. בסדר? כי בימי נערות הוא יסיתו למעשה נערות. בסדר? זה דברים שבאמת האדם מטבעו יש לו סוג של מעשה תעתועים, שהם מעשה תעתועים, שהם בהם תועלת אפילו בעולם הזה, וזה אומר, אתה רואה את זה אצל ילדים קטנים, יש להם את ההבלים, שהם מתעסקים עם ההבלים האלה, ובדרך כלל כשאדם גדל, אז הוא כבר לא מתעסק עם זה. זה חיפוש הנאות מאוד מאוד ספציפי וממוקד, שגם מגיע מאוד חזק מצד הגוף נטו, בלי הרבה שכל, וכשהוא מתגדל, אמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. מה קורה? עניינו, מסבירה אפולימיופויס, שממאס במעשה נערות ויסיתהו לתאוות עולם הזה. עכשיו, אבל זה כבר תאוות מסוג שני. הוא מוותר על התאוות התינוקיות והוא קונה לעצמו תאוות גדולות יותר. זה יצרו של אדם מתגבר עליו או מתחדש עליו, גמרא בקידוש, גמרא בסוכה. ובאמת הוא גרוע יותר ממעשה נערות. כי מעשה נערות ימאסו בעיניו. בסדר, אם הוא נשאר תינוק והוא משחק בחול, שלב מסוים, הוא יצא מזה, כן, הוא מבין שזה שטויות. ואילו, לעומת זאת הדברים שהאדם כבר יצר בדמיון שלו, מתגברים עליו בכל יום. שם, ההפך, כמה שהאדם משקיע יותר, החשק שלו לגדול בזה יותר הולך וגודל, וזהו שאמר הכתוב, כי יצר לב האדם כשהוא מתגדל בגדלותו הוא רע יותר ממעשה נערות שעשה מנעוריו. בסדר? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה שהאדם יוצר, בסדר? בכוח היצירה שבתוכו דברים רעים, הם יותר גרועים ממה שהאדם, מכוחות הרעים שיש לאדם שהוא הגיע איתם לעולם. בלשון הזוהר הקדוש זה... בפונימיופיס החדש הם מציינים את זה שבתוספת לתיקון סמכתה זה קופיות בייס עמד בייס הוא כותב שיש הבל דסית רעכה דאית מרבי הבל הימו מעשי תעתועים אומר ודאו הבל דנבלוס הפה ופסגומים בטיילין דלס בהוטוי אלס כלל. בסדר, יש שם כוח מיוחד, כן? כוח מיוחד של מעשה הבל תעתועים, אבל בדרך כלל בן אדם נורמלי בחיים מתגבר על המעשה הבל תעתועים, אבל הוא מכניס את עצמו לדברים שהוא יוצר, סוג יצר הרע חזק יותר, זה תאוות עולם הזה מורכבות יותר, שהוא עצמו ממציא אותם. וזהו שאמר הפסוק בקהלת אומר, מלך, כן, טוב ילד מסכן וחכם, מאשר היצר הרע, שהיצר הרע איך הוא מכונה, מלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. זה לשון הפסוק. פשטס, מדובר פה על היצר הרע והיצר טוב, אני לא יודע אם פשטס, אבל ככה מדרושים מסבירים את זה, שמדובר פה על היצר הטוב, שהוא ילד מסכן וחכם, שהוא מגיע בגיל 13, והיצר הרע הוא מלך זקן וכסיל, שהוא מגיע מהגיל הצעיר, מהרגע שאדם נולד, הוא נמצא איתו. עכשיו, רגע, אז זה יצר הרע שנקרא מלך זקן וכסיל. בסדר? זה זקן, הוא מתחילת האדם. אומר, למה הוא נקרא מלך זקן וכסיל אשר לא יודע להיזהר עוד? כי בילדותו, כן, לפי המהלך של הפונימיופויס, אומר כי בילדותו, טוב, מה? היצר הרע של הילדות מהיצר הרע של הזקנה, של הגדלות והזקנה, כי היצר הרע של הילדות, למה הוא מסית אותו? למעשה נערות, מעשה טיפשות. ולכן, האדם יתפוס שזה טיפשות, הוא יבין שזה לא מוביל לשום מקום, אז הוא יזרוק את זה, ישליך את זה וימשיך הלאה. אבל היצר הרע של הגדלות, של הזקנה, הוא מסית אותו לתאוות עולם הזה מורכבות הרבה יותר, קשה הרבה יותר לפרוש ממנו, ולכן אומר הפסוק, בילדותו סופו לא ישליך מעשה נערות, אבל בזקנותו הוא כסיל שאין לו סוף. וזהו שאמר, אשר לא ידע להיזהר עוד. כשאדם נלכד ברשת, כבר מאוד קשה לו להיזהר ולהתרחק ממנו. אז מעניין, כי במדרש אנחנו רואים את הילד מסכן וחכם והזקן, מלך זקן וכסיל כשתי, כיצר טוב מול יצר הרע. לפי המהלך של הפונימיופויס, בעצם ילד מסכן וחכם ומלך זקן וכסיל הם שני סוגים של יצר הרע. יצר הרע טבעי, שהאדם גדל איתו עצלנות, רצון להתענג ברמה הפשוטה, לעומת הדמיונות של התענוגים, שהם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר קשה לצאת מהם, שהם המלך זקן וכסיל, שמהם הרבה יותר קשה להיזהר. ממשיך הפונים יופייס ואומר, למה באמת מזה קל יותר לפרוש, מזה קשה יותר לפרוש? אומר, והנה כבר כתבנו בראש הפרשה שיש צדיק שהוא מצד אבותיו ויש צדיק שהוא מצד עצמו. זה מאוד מעניין מה שהוא כותב שם. הוא אומר שהצדיק שמגיע, שהוא אומר, טוב, לא ניכנס לזה, במילה אחת. אומר שנויח, דורשים לגנאי, דורשים לשבח. אומר כי השאלה איזה כוח היה לו. היה לו כוח מצד הדורות שיבואו אחריו. והכוחות של אבותיו והכוחות של האיש אחריו, זה בעצם התולדות של האדם, התולדות של האדם. ועצם זה שאברהם אבינו בא אחריו, זה עצמו נתן לו כוח, ולכן בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. בסדר, יש לו, לא ניכנס, אבל הוא אומר, יש כוח שיש באדם מצד אבותיו. יש צדיק שהוא מצד עצמו. בסדר, הצדיקות שלו, המעשים הטובים שלו, שהוא עשה. איך אתה מבדיל ביניהם, והסימן לזה? כי הצדיק שהוא מצד אבותיו, כל מה שיגדל, יתמעט צדקותיו, מחמת ריחוקיו מיום הלידה שלו. בסדר? הוא נולד עם צדיקות שהוא קיבל מההורים, ואת הצדיקות הזאת היא תלך ותרד. כי ברגע שהוא גדל והוא יוצא לדרך עצמאית, אז החינוך של ההורים שלו לא מלווה אותו לגמרי, הוא מתחיל לפתח כנפיים, בסדר? הוא מתחיל לגדול. ואז הצדיקות הטבעית שהוא ירש מההורים שלו הולכת ויורדת, ומה שהאדם יוצר בעצמו, זה מה שתראה. הצדיק שהוא מצד עצמו, אז ההפך, הצדיקות שלו לא הולכת ויורדת ככל שהוא גדל, אלא הוא מוסיף והולך. והוא מרמז את זה, הפוליופיס, הפסוק בתהילים, אומר, הפסוק אומר, כי אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני. אז הוא אומר, מה הכוונה? והעניין הוא, אומר, אבי ואימי, הצדיקות שבאה אליי מצד אבא ואמא, זה יעזבני, זה עזבוני, זה עוזב אותי. כמה שאדם גדל, אז מה שהוא ירש כצדיקות, מה שהוא נולד עם תכונות טובות, זה הולך ועוזב אותו. אבל והשם, מה שהאדם עולה למעלה מצד הצדיקות של עצמו, זה והשם יעזבני, הוא נאסף על הקדוש ברוך הוא. בוא נראה איך הוא אומר את זה בלשונו. אומר, והעניין הוא כי הצדקות שהוא מצד עצמו, מצד קירוב הנשמה לתכליתה, באספת הצדיק, נשמתו עולה למעלה, הוא מתדבק בהשם ונהנה מזיו השכינה בעולם הבא. על כן מה שהוא קרוב יותר לאספתו, מתגדל בו צדקתו, נחמת קריבותו לשורשו ולתכליתו בשורשה העליון. וזהו שאמר הכתוב, כי אבי ואימי, כלומר החלק שמאבי ואימי שבי הם נעזבים ונתמעטים בכל עת. אבל חלק השם הוא יאספני, כי בשביל שהוא מתקרב ליום שיאספנו. זאת אומרת, החלק השם זה החלק שבו האדם מסגל מכוח מעשיו, זה נשאר וגדל ככל שהוא מתקרב ליום האספה, ככל שהוא מתקרב ליום פטירתו, זה הולך וגדל אצלו. יש באמת, רואים את זה, נראה לי שהרב שח אמר פעם, על הדוד שלו, רבי סר זלמן, שרבי סר זלמן נולד עם מידות מאוד מאוד טובות. אבל אומר, הוא לא ממעט בזה את מעלתו של רבי סר זלמן, הוא אומר כי היו הרבה אנשים שנולדו עם מידות מאוד טובות, אבל הם קלקלו את זה. ורבי סר זלמן שמר על המידות הטובות שהוא נולד בהן, ונשאר איתם עד סוף חייו. זאת אומרת, יש עבודה עצמית של האדם להישאר עם חמלה, עם מידות טובות שאיתם הוא נולד. בסדר? יש בזה מעלה גדולה מאוד, מי שמצליח לשמור על זה. אבל בגדול, זה כבר יהיה עבודה של עצמו. זאת אומרת, יש את מה שמידות טובות שאדם גדל איתן, נטייה מסוימת לטוב, לחסד, לקדושה, וזה רחמנה הולך ויורד. אלא אם כן, האדם אוסף את עצמו לכיוון של להתחבר בעצמו אל הקדושה ולדבקות ולקרבה לקדוש ברוך הוא, שאז הוא יכול גם לשמור לעצמו את החלקים הטובים שהוא נולד איתם, אבל הוא הולך וגדל. ואומר הפונים יובויס, וכן הוא להיפוך במידת הרשעים. כי הרשעות שמצד אבותיו מתמעט. כן, כמה שהוא מתרחק מהיום שבו הוא נולד, הרשעות הזאת שהוא נולד איתה הולכת ויורדת, והרישות שמצד עצמו מתגדל בכל יום, אז יש כה רשע עצמאי. לכן מעשה הנערות שהוא מצד הילדות הם המתמעטים, והיצר הרע שבא בגדלותו מצד עצמו הוא מתגבר בכל יום, ולכן גם הרבה יותר קשה נפרוש ממנו. טוב, עד כאן הוא מעמיד את היסוד שיש שתי תכונות באדם, שני יצרים באדם. יש את היצרים הטבעיים שהם הולכים ונחלשים, אלא אם כן עוד פעם האדם יכול לשמר אותם, ואת העצלנות הזאת לטפח ולגרום שהיא תישאר, ואת האהבה לכל מיני תענוגות קטנות, לא להתגבר על זה, כן, יש גם אפשרות כזאת, מי שבוחר, אבל אפשר לשמר את הצדיקות ואפשר לשמר את ההפך. אבל יש, אבל מזה קל יותר להתגבר. אדם יכול לראות כמה זה מאוס, כמה זה נמוך, כמה זה לא משתלם. קל יותר לראות את התכונות הטבעיות השליליות ולהנמיך אותן. לעומת זאת, הדמיונות שאדם יוצר לשאיפות שקר, שם זה הרבה יותר מסובך. שם זה הרבה יותר קשה. או, בא רשי, בא בעצם הפונים יופס, ועכשיו הוא מסביר מה היה לנו כאן בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לנויח. אומר, והנה, רשי זל פרש לאל בפרשת בראשית, בפסוק, ארורו אדמו בעבורךו. אז אומר, משל, כן, שנתקללה האדמה בעבור שהיא גרמה לאדם לחטוא, אומר שם רשי, משל ליוצא לתרבות רעה, והבריות מקללות שדיים שהיא ענק מהם. זאת אומרת, האדמה התקללה בגלל האדם, כי היא גרמה לאדם לחטוא, האדם נוצר מהאדמה, וזה מה שגידל את המידות הרעות שבו, אז היא הגורם למעשים הרעים. היא הגורם למעשים הרעים שלו. אגב, מאוד מעניין, הקליוקור כאן מעריך בזה, שהאדמה הייתה הסיבה אל החטא של האדם, היא נתנה לאדם חומר גס ועווה שנוטה לחומריות, אבל מה? היא נתהרה על ידי המבול. וזה תהר את הארץ. ולכן יש פה באמת את הדיבור עכשיו של לא יוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כן, לא יוסיף עוד לקלל, כן, את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, רק יש את הבחירה שלו. אגב, זה קטע מעניין בקליוקור, גם זה ראשים שאני מביא אותו ומסביר גם כן לפי זה מהלך. יש את הקליוקור שהובא בכמה מקומות, אבל גם הפונימיופיס כאן הולך בכיוון קצת דומה לזה, שבעצם האדמה היא זאת שגרמה לאדם בחומר, שהיא נתנה באדם את יסוד האפר הזה, היא נתנה בו את הכוח של המשיכה הזאת אל הרע. אבל, היות שהקדוש ברוך הוא רואה שיצרו של אדם מתגבר בכל יום, רגע, אז אם ככה, אז זה לא רק האדמה גרמה לו שיחטא. אם זה היה רק בגלל פיתוי האדמה, זה היה צריך להתמעט עם השנים ולא לגדול, כמה שהוא מתרחק מהיום שבו הוא נוצר מהאדמה. ולכן, אומר, בוא נראה את הלשון של הפונים יופויס, אומר, משל יוצא תרבות רעה, התקללה האדמה בעבור האדם, בעבור זה התקללה בעבור האדם, כי היא גרמה לחטוא שהיא יצירתו מן האדמה. אך כיוון שרואה הקדוש ברוך הוא, שיצרו מתגבר עליו בכל יום, על כורחו אין זה מחמת האדמה, דין כן הווה מתמעט. זה היה אמור להתמעט, וזהו שאמר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, שאין הרע בעבור יצירתו מן האדמה, כיוון שיצרו מתגבר עליו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כי בגדלותו הוא רע יותר ממה שהיה בנעוריו. כי בגדלותו הוא רע יותר מנעוריו, על כורחו ומצד עצמו כנ"ל, אז אין מה להעניש את האדמה. אז בעצם אומר הפונים יופויס, ויורך השם ישראל אני חוייך, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. יש פה נקודה מעניינת, והרב מערש מלובביץ' בתורה שמואל, זה תוף ריש למדבוב, חלק א' עמוד י' ב', מביא את הפונים יופיס הזה, והוא שואל, איך ייתכן? אומר, הרעיון הזה, איך ייתכן? אומר, אצל נבראים, אצל בני אדם, הגיוני, בהתחלה הוא חשב שזה מהאדמה, אבל כשהוא רואה שהבן אדם מזקין ומתווסף בו רוע, אז סימן שזה מצד עצמו. זה הגיוני, שבן אדם יחשוב ככה, יש לו אהבה מיני ומסכונה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כן, שויומר השם לא הוסיף, זה לא מסתדר, מה פירוש? הוא בוחן ליבות וכלויות, הוא יודע כל מחשבות, בני אדם, כל התחבולותיהם. איך ייתכן לומר שמתחילה הוא חושב שזה מהאדמה? ואז יתברר שזה מצד עצמו. אז הוא מתרץ, והדברים הם יסוד גדול, ולא ניכנס עליו עכשיו, רק נזכיר את התירוץ שלו. אומר המערש, שגם שאצל הבורא באמת גלוי וידוע מה באמת הגורמים ומה באמת קורה פה, אבל לגבי לקבל עונש צריך שהדברים יהיו גלויים לגמרי. אומר, כמו שרואים בהמשך אצל סדום, ארדנה ואראה כצעקתה, באה אליי עשו קלה ואם לא אדע. זאת אומרת, מה, יש פה ספק? הקדוש ברוך הוא ארדונו וארא? הוא צריך לרדת ולראות גם גלוי וידוע מה זה תלוי. רק מה, להעניש לא מאנישים רק אחרי שהדברים נראים ברורים וגלויים גם לבני אדם. זאת אומרת, כדי שזה יתגלה, כדי שיהיה עונש צריך, פה, כשרואים עכשיו, אפשר לראות בחוש, שהנה, זה הולך ומתקלקל יותר, זה הולך ומתגבר, ממילא ברור שזה לא האדמה גורמת, אז מה שכבר גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם היצר שהאדם יוצר לעצמו, הוא זה שגורם לבעיה, עכשיו זה גם יכול להתבטא גם בעונש, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לי ועוד אומרה מנעורו. אבל יש פה כיסוד גדול שמלמד אותנו גם על הצורה של החיים שלנו וההתמודדות שלנו, גם עם מה שגדלנו ונוצרנו איתו, וגם עם מה שאנחנו מאמצים לעצמנו, הסגנון ההתגברות על שתיהם. זה במיוס והקטנה. לעומת זאת, היצרים שאנחנו מדמיינים לעצמנו, צריך לפרק את הדמיון הזה בעדינות, כי קשה לפרוש ממנו ולשים לב לשני הסוגים ולהתמודדות איתם. קדש ברוך הוא לא יעזבנו בידו. אלמול היה קדש ברוך הוא עוזרי, אינו יוח אלוהי, אבל הקדש ברוך הוא לא עוזר באמת לכל אחד ואחד שרוצה להתגבר על היצר, וגם על היצר שמתגבר ומתחדש, השם יתברך יעזרנו.